אנחנו בפסקה, האחרונה. אנחנו פסקה אחרונה בעמוד כף א', תחתית העמוד. פסקה אחרונה, למדנו את השורות הראשונות של הפסקה, נחזור עליהן רק רגע. סוף דבר, כל המקשה את גופו כדי להתגאות, הרי זה שוכח השם ברוך הוא ולא יחוש על המצוות ולא ירדוף אחר מעשים טובים, כי כל כוונתו על עצמו. לקשת גופו הקלה אשר אחריתו רימה. אז רגע, באופן כללי, שאדם שמקשה את גופו, הכוונה היא שהוא עושה פעולות, הוא למעשה עושה פעולות, הגאווה בעצם, הגאווה הוא מצב נפשי שממקד את תשומת הלב של האדם ואת תשומת הלב של הסביבה בממד הפרטי שלו. הגאוותן מתייחס למימד הפרטי שלו. הוא מקשט את המימד הפרטי. הגאוותן הוא למעשה גולה, נזרק, יוצא, מתרחק מתוך עולמו הפנימי. ככל שאדם יותר קרוב לעולמו הפנימי, הוא פוגש שם תמיד את הענווה. הענווה מקומה בפנים. הענווה היא התוצר הטבעי של חישת הנשמה. לפני נשמתנו אנחנו ענבים. מתוך נשמתנו אנחנו ענבים. הקליטה של העולם הפנימי שבנו, העולם הצילי שבנו, העולם שהוא ספוג צדק, מוסר, ההתקרבות לעולם הזה יוצר תמיד ענווה. כן? כי לפני נשמתנו, כשאנחנו לפני נשמתנו, אנחנו לפני בוראינו. לכן שם שוררת תמיד ענווה. 24 שעות ביממה שוררת שם ענווה. ככל שאנחנו מתרחקים יותר מהמוקד הפנימי, הזה, מתחיל לשרור הכפור של הגאווה. כשאנחנו מתרחקים מהמוקד הפנימי, אנחנו שוכחים את מקורנו. שוכחים את הגדולה האלוקית, וממילא מתאפשר לנו, לרוע המזל, או לרוע המצב, מתאפשר לנו להתחיל לתפוס יותר מקום. אנחנו יותר מתנפחים ככל שאנחנו רחוקים יותר מן השם יתברך. הנוכחות האלוקית היא מחזירה אותנו למקומנו. ככל שחסר לנו בציור הלב, בזרם המחשבה, בעולם הרגש, בעולם הדמיון, ככל שחסר לנו יותר את הנוכחות האלוקית, אנחנו מתנפחים. אנחנו מחזקים את המוקדים הפרטיים שלנו, גם המוקדים הפיזיים, קישוט הגוף, גם המוקדים הנפשיים, בגדים נעים, כן? הבגד הנאה הוא גם ביטוי, כן? או הבגד הנאה הוא קישוט, כן? המאכלים זה קישוט הגוף. מאכלים קישוט הגוף. כן? פטירין, בתים יפים ובגדים זה חיזוק הפרטיות, כן? הנפשית. חיזוק הביצרון הפיזי, בית. כן? חיזוק תאוות. המרכז הפרטי של האדם זה תאווה. אין לתאווה יבקש נפרד. ככל שאדם יותר נפרד מנשמתו, כך הוא יותר בעל תאווה, כמו שנראה בהמשך. אם כן, חיזוק הנוכחות הפיזית, גם המישור הפיזי, גם המישור הנפשי, גם המישור הרוחני, אדם הולך ופוגש רק את עצמו. בכל מקום שהוא פונה, רק את עצמו הוא רואה. ממילא, הוא שוכח את השם ברוך הוא, כמו שאמרנו, שכחת המקור הכללי, ושכחת, או האדישות, חוסר ההתייחסות והכבוד כלפי הגילויים של הרצון הכללי. הגילויים של הרצון הכללי, אלו המצוות, ולא יחוש על המצוות, ולא ירדוף אחר מעשים טובים. במילים אחרות, לא ירדוף אחר מעשים טובים, כן, הסברנו את זה בעזרת התלמידים, כל אחד נאמרו פה ספרות, הסברות מאוד מאוד יפות, כן, לא ירדוף אחר מעשים טובים, פירוש הדבר, לא רק שהוא לא ירוץ לקראת הופעת הרצון האלוקי שזה המצוות, אלא ודאי וודאי שהוא לא ייצר את הטוב מתוך עצמו. כך אמרנו, מעשים טובים. מעשים טובים זה כאשר האדם הוא מכליותיו כבר פועל את הטוב. לא רק המצווה שפונה אליו מאת השם, לא רק לקראתה הוא רץ, בבחינת חשתי ולא התמהמתי לשמור מצוותיך, אלא ודאי וודאי שהוא לא ייצר בדומה לטוב האלוקי שמופיע במצוות, הוא לא ייצר מתוך עצמו את ההמשך של גילוי הרצון האלוקי בדמות המעשים הטובים. כן? הסברנו שהמעשים הטובים הם בדומה לבן שרוצה לעשות נחת רוח לאביו. אז אבא אומר לו, תביא לי דלי מים, אז הוא מביא לו שניים. טוב, לא תמיד זה טוב, אבל הכוונה היא, הבן עולה על הציווי היסודי של האב, והציווי היסודי מעורר בו את הרצון הטוב, ואז הוא מוסיף מדילי, מה שנקרא תורה דילי. כן? שני כליותיו נעשו לו כשני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה. זה נקרא מעשים טובים, ודאי שאדם שנוטש, זונח, מתרחק מהמרכז הפנימי שלו, היינו נשמתו, צלם לקים שבו, עם האלה רצון השם הוא לא רלוונטי לגביו, יש לו אדונים אחרים. כל מן דקפית באחרי לא יכול, כל מי שקשור באחרים לא יכול להיות קשור לקדוש ברוך הוא. כל ההסברה הזו שחזרנו עליה עכשיו מעין סיכום, ואולי קצת יותר העמקה של דברים שאמרנו פעם שעברה, כן, מטרתה זה לתת בידינו כלי, אמת מידה, יכולת התבוננות בעצם במצבי הריחוק והקירוב שלנו מעצמנו. זו השאלה שצריכה להישאל, עד כמה אני קרוב לעצמי, כן? ואז ממילא, עד כמה אני ענב, עד כמה אני רחוק מעצמי, וממילא אני נופל בגאווה. כן? זו השאלה צריך לשאול, כך צריך לשאול אותה, כך צריך להתבונן לדבר. כן? לרכז את כל הדברים באמת למשפט אחד פשוט, שבאמצעותו אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו. לא ירדוף אחר מעשים, כי כל כוונתו, כן, בעצם רק על עצמו, כן, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? מה אתה מספר חוקיי? למה אתה בדיוק מתכוון? לכבוד עצמך, מה לך לספר חוקיי? זה לא סיפור תהילתי, כן? תהילתי יספר, כן? אתה לא מספר תהילתי, אתה מספר תהילת עצמך. מה לך לספר חוקיי? זה לך, כן? מדוע אתה מספר חוקיי כאשר זה רק לך, כן? אל תספר. כן. עכשיו, עד לפה הגענו כל כמנתון עצמו, לקשט גופו הקלה, אשר אחריתו רימה. אז ניקח פה שלוש מושגים. אנחנו פוגשים פה את הביטוי על עצמו, כי כל כוונתו על עצמו, לקשט גופו הקלה, אשר אחריתו רימה. שלוש ביטויים, עצמו, קלה ורימה. שלושת הביטויים האלו הם בעצם שלושה שלבים של תהליך אחד. כאשר כוונתך על עצמך, איך אמרנו? כשאתה רחוק מהעולם הרוחני שלך, אתה הולך ונתקל ונפגש עם העולם הקלה. אז מופיעה יראת המוות, הקשה, המסחררת, המחרידה, שנתקל בה הגאוותן. הגאוותן הוא נמצא בעולם סופני, תרתי משמע. כל הפחדים שיש לנו, מפני כיליון, מפני קץ, מפני תמותה, חידלון ותמורה, יסודם ושורשם הוא בנטייה גאוותנית. הגאווה תולשת את האדם מהעולם הנצחי שלו, מהעלמותיות הפנימית שלו, מאותה בחינה ששם לא שורר המוות, אותה נקודה עלמותית פנימית שקרויה נשמה. ככל שאנחנו מתרחקים מנה, מושגי המוות נהפכים יותר ממשיים, ויותר מאשר הם נהפכים ממשיים, הם מחרידים את האדם. צדיקים יודעים שימותו, ורשעים אינם יודעים מאומה. צדיקים יודעים שימותו. סרט ברכות, עמוד 90. ברור מופלא על הפסוק בקהלת. צדיקים יודעים שימותו, והרשעים אינם יודעים מאומה. אומר הרב, לצדיקים אין פחד לחשוב על המוות. אין פחד. כי הקרקע של המציאות היא הקרקע הנצחית. זו מציאות שיש בה נשמה, יש בה בורא, יש בה הופעה של רצון השם. לא צריך לחשוש. אבל יש מוות. זה לא קושייה. המוות זה לא קושייה. זה פרוסדור. זה מעבר. זה הכל. שם. שיוצאים ממנו, מגיעים לעולם אחר. המיקום של המוות, של החדלון האשלייתי, כפי שקורא לו הרב קוק בעירות הקודש, החזיון השקרי של המוות. המוות הוא השקר היותר גדול. אבל למה הוא נתפס בצורה כל כך ממשית ומאיימת? למה הוא גובר על השתונותינו? למה הוא מוליד בנו חרדה עד כדי הרצון לברוח ממנו אל חוויית חיים דמיונית של סערת חושים, תנו יין לעובד ושיחר למראי נפש? למה אנחנו בורחים לחוויות החיים המסעירות? הפחד לעמוד מול המוות ולראות בו בדמות השער שבעצם מוליך אותנו לעולם גבוה ממנו. לראות את המוות כריקבון הגרעין בתוך האדמה שרק מתוכו מתאפשר המשך הצמיחה. מה גורם לתפיסה החלקית והשקרית ממילא, מתוך שהיא חלקית היא שקרית, מה גורם לתפיסה השקרית של המוות? הגאווה. מכיוון שכל כוונתו על עצמו, כל כוונתו על המימד הפרטי שבו, ודאי שמצד פרטיותך, אם אתה תופס רק את הפרטיות שלך, באמת אתה ראוי למות. אין לך זכות לחיות. כי כל המחובר אל החיים, יש תקווה. מי שמחובר לדברים עליונים, ככל שאתה קשור ליסוד יותר רוחני, כך אתה לא צריך לחשוש מפני המוות. הצדיקים יודעים שימותו. אין להם פחד לחשוב על המוות. למה? כי הם יודעים את כוח החיים הרוחני. אדרבה, המוות מעצים בהם את החיים. והרשעים אינם יודעים מאומה. הרשע לא יכול לחשוב על המוות. הוא לא יכול להתקרב למושג הזה. ורשע צריך להבין שפה לא מדובר על איזשהו רשע נורא והיום, שם אני לא יודע איפה. כל אחד והנקודה הרשעותית שבתוכו. כל אחד ונקודת הגאווה, כל אחד ונקודת הפרטיות שלו, הוא כבר לפי מידת הפרטיות שמופיעה בו, חשבון המוות כבר מעלה בקרבו חרדה מיוחדת. חרדה. אין לו יכולת להישיר מבט ולזרוק חץ בעיניו של השטן. גירה בעיני דה שטן. אתה בא ליטול את נשמתי? אתה רוצה לאיים עליי? באמצעות ידיעת המוות. המוות הוא לרעתך. המוות שומט אותי מידיך. מעביר אותי לפאזה אחרת, ששם אין כבר את השליטה שלך. אני לא מפחד מהמוות. הרשעים אינם יודעים מאומה. מחשבת המוות מבחינתם היא קץ. אין שום דבר אחרי המוות. כלום. אין לצפות לכלום. אחרי המוות, חור שחור. המוות בולע הכל. את כל המציאות כולה. את כל המרכיבים של המציאות. המוות בולע. כמו איזה גרם שמימי, חור שחור, שכל מי שמתקרב לשולי המאורעות שלו, הוא פשוט נבלה פנימה. גם חלקי אור. אפילו חלקי אור נכנסים פנימה ונבלעים. אל תאמר שאם מנורת פלורסנט תיפול לתוך החור השחור, אז היא תאיר את החור השחור. לא! ולא נודע כבא אל קרבנה. חור שחור. המוות בולע הכל. הכל הוא בולע. את כל התקוות של האדם, ואת כל הרשמים, ואת כל... הכל הוא בולע. כך יאמר הגאותן, כך יאמר האדם שתלוש מן הנצח, נותן למוות כוח מופרז, הרבה מעבר למה שהוא בכלל, למה שהוא נועד, לתפקידו. ככה זה. ויאר את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אמר רבי מאיר, אל תאמר טוב מאוד, רבי עקיבא, לא זוכר, אלא טוב מות. את כל אשר עשה, והנה טוב, אפילו המוות. המוות לא יכול להתברר כדבר חיובי, אלא אם כן רואים את המכלול כולו. אבל הגאוותן לא רואה את המכלול כולו, הוא רואה רק את עצמו. ובמיוחד רק את החלקים הקלים שבו. זה העניין של עצמו. מתוך עצמו, אנחנו נמשכים לגופו הקלה, וכיוון שגופו הקלה, הוא יבוא לידיה של הרימה והתולעה. היצור העלוב הזה שניזון מהתפרקות החיים, הרימה, הרמאות והשקר, כן? הרימה היא בסופו של דבר נהנית מכל הדברים הקלים. אתה רוצה להגיע לרימה? אתה רוצה להגיע לרימה? בבקשה? תמשיך. תמשיך לפסוע על הקרקע של העולם הקלה. אתה רוצה להימלט מן הרימה? שאין הרימה שולטת בצדיקים? איך סיפרו, לפני איזה 17 שנה, הביאו שני הרוגי מלכות מעיראק, או איפה שזה היה, לארץ. לא זוכר את השם שלהם כרגע, יוסף, ברזני, ועוד, עוד, עוד, כן, הקדושים. מיכאל יאו חכים, איפה? מצרים זה? יפה. מויין. הביאו אותם. כן, זה היה אחרי הרבה שנים כבר שהם כמובן נרצחו. אנשים שטיפלו בגוויות... מה זה?
אליהו
צורי ואליהו חכים. אליהו צורי ואליהו חכים. מה? אז אתם שמעתם את הסיפור? שהגופות שלהם שלמות לחלוטין? אנשים, שמעתי את זה ממקור, כמעט ראשון. הגופות שלהם, אני זוכר אפילו את היום שהביאו אותם, אני זוכר, זה היה לפני איזה... אני זוכר אפילו את המקום ששמעתי את זה בכביש, שם... כן, באמצע חווארה. ככה נסענו לשיעור של הרב טאו בירושלים, אני זוכר, עם הטרנזיט, כן? נסענו לשיעור שבועי, וסיפר לנו איזה שם יהודי בשם דוד בר ניצן, שקרוב משפחה שלו, הוא עוסק בכל העניינים של חללים וכולי, הוא הביא אותה לארץ. הביא אותם לארץ. ובתוך הארון זה הפלא עצום. הגופות שלמות לחלוטין. לא שלטה בו לא רימה ולא תולעה. מה? רק להראות שגם הצד הקלה והזמני, גם הוא מתחסן כנגד המוות. כאשר אדם הוא שייך למסעות נפש נעלות, שהוא מוסר את הנפש על דברים, שעניינם זה הגנת עם ישראל, כי הוא מוכן למסור את חייו הפרטיים, אז גם החיים הפרטיים מתעלים. זה העדות, זה הראייה, זה דבר מופלא. כן, ודאי, אנחנו לא רוצים לבוא ולהזניח את הגוף, להגיד, הוא ילך, אותו ניתן לתולעים. אדרבה, רוצים להראות שכל המחובר לחיים יש תקווה, אפילו הצד הפרטי שהוא מחובר, גם הוא לא קלה. גם הוא סופג מתכונת הנצח. זה אחד הדוגמאות. כן.
הרב אומר, צדיקים יודעים שהמותו זה שהם אינם יודעים מאומה.
כן.
זאת אומרת, שאם אני אדע את הידיעות, בהם אני חלש, בהם אני, יש לי נגיד את הגאווה ובדברים האלה, אני אדע הידיעות, אני אמד את הדבר, הנושא שבו יש לי גאווה, מכך, אז בדברים האלה, תיעלם מהם את הגאווה, רק על לעמוד וללמוד את הדבר, כי יודעת את הידיעות?
כן. קודם כל צריך לדעת, כן, לימוד, צריך לדעת, זה לימוד שכלי. כן, צריך ללמוד בשכל, צריך לדעת לצחוק, צריך לדעת לצחוק על הגדלות שלנו. בדרך כלל, טענות הגאוותן הן טענות מאוד מגוחכות, שכפי שהסברנו כבר, הן בנויות בעיקר, בעיקר הן בנויות על כוח המדמה, כוח הדמיון. כן? לכן, בכל מקום שאנחנו פוגשים את ההשפעה היתרה של כוח הדמיון, שהוא בעצם בונה לנו עולם מושגים שקרי, אנחנו צריכים להכניס את השכל כדי לברר, להחזיר את הדברים לפרופורציה, בכל מקום ששולטת מידת הגאווה, צריך לעשות בירור שכלי. לא תמיד אפשר לעשות בירור שכלי, לפעמים הדמיון הוא כל כך פרוע וסוער, שכל טיעון שכלי הוא בעצם מעורר גיחוך אצל הגאוותן. זה דבר ידוע. כן? הגאוותן הוא גם משתמש בליצנות, כדי לבטל את התוכחות. הליצנות זה בעצם, כן? זה בעצם הערס, הכוח הממית של השכל. ליצנות אחת דוחה 1,000 תוכחות. כן? כל התוכחות הן באות מצד השכל. השכל המוכיח ומביא ראייה. וליצנות אחת דוחה 1,000 תוכחות. בדרך כלל הגאוותן הוא משריין את טענותיו לא רק באמצעות הדמיון, אלא בעיקר באמצעות הליצנות. וזה לא דבר פשוט. ולליצים שפטים נכונו. כשיש ליצנות זה כבר מידת הדין, זהו. לליצים שפטים נכונו. כנגד ליצנות זה רק דין. ברגע שמגיעים לרמת, כן, ליצנות מסוימת זה רק דינים. זה רק דינים. כן? פגשתי ליצן אחד, כן? פגשתי ליצן אחד, ממש, ממש ליצן, ורק כאשר הקדוש ברוך הוא נגע ברגלו, כן? נגע ברגלו. פצע ברגל שבדל טופל, ובסופו של דבר, השם שלחו רפואה שלמה, מתפללים לזה בעזרת השם. אבל אני ראיתי אותו, את האיש הזה, כאשר הרופאים אמרו לו שיצטרך כנראה להתרגל לחיות בלא רגל. כאשר הוא הגיע לבית החולים, והרופאים הסתכלו על הפצע הזה, וראו עד לאן הוא חדר, ובעצם כבר דם לא הגיע למקום ההוא, פשוט לא זרם שם דם. ואז אחד הרופאים לקח אותו בצד, שם את היד על כתפו ואמר לו, אני רוצה שתיקח בחשבון, שאולי תצטרך גם לדעת לחיות בלי רגל. אגב, יש פרוטזות נהדרות, תדע לך. היום, אל תה. אני רוצה לדבר איתך על זה. יסביר לך את העניינים, באמת, זה מאוד השתכלל התחום הזה. אז הוא אמר לו ככה, בשארית גאוותו וליצנותו, תפסיק, לא רוצה לשמוע מילה אחת. אני יוצא מכאן עם רגל. כאילו, גם עכשיו, הרגעים האלה יכול לצוות על הרופא שיעשה מעבר ליכולתו. טוב, הוא חזר הביתה, אני פגשתי אותו. נו, מה נשמע? תתפלל עליי. על מה להתפלל? נו, אז הוא סיפר לי את הסיפור על בית החולים, מה שהוא אמר לרופא וכן הלאה. תתפלל עליי. אמר לי, אתה רציני? אני שואל אותו. אמר לי, ודאי שאני רציני. איך קוראים לאימא? פלוני בן פלוני. וואי, וואי, וואי. זה כבר מדרגה. אמרתי, אני אתפלל עליך בעזרת השם. השתדל מאוד. כן, רצו שגם אתה תתפלל על עצמך. כן, בעזרת השם. אנחנו נראה ישועות. עכשיו אני מתפלל לריבונו של עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, שלח רפואה שלמה ברמה החברים שסגידים לפלוני בן פלונית. ועל ידי זה יתקדש שמך. ואתה יודע את אותו איש. במשך כל שנות חייו, כמה היה לו עגל לדברים שבקדושה, כמה הוא ביטל במח יד את ההנחות האמוניות, מציאות השם והשגחתו. אני זוכר את המילים כחרבות, מילים קשות. ולראות אותו בשנה האחרונה, את אותו אדם, שם ישלח לו רפואה שלמה, בעזרת השם. ולראות אותו בשנה, בדיבורים שלו, זה פשוט פלאי פלאי, זה לא יומן. אבל מה צריך לעבור? איזה ייסורי תופת. גם הוצאת ממון, וגם איסורים גדולים. אדם שבעצם מנושל מביתו, הוא לא יכול לעלות לביתו. בגלל שהבית בנוי בקומה, הוא לא יכול לעלות. אז הוא מגיע לשם כדי להעביר איזה חפץ אחד לבית, וממנו צריך לשלוח את השכנים. איזה חרפה. אדם שהיה עצמאי, אדם שלא נזקק לטובת איש, פעיל, פתאום, אל כיסא גלגלים. כיסא גלגלים. צריך לבקש עזרה של שכן שיוריד לו איזה טרנזיסטור מתוך הבית. ואני רואה את החזיון הזה, ואני אומר לעצמי, מה הבן אדם הזה עובר עכשיו? ובאמת זה לא יחר לבוא, אחרי שהוא קרא לי, ואמר לי, תשמע, אתה קרוב לאלוקי, תגיד לו משהו בשבילי. תגיד משהו. פלא. כשאדם מגיע למצב של ליצנות, הוא אדם טוב. אדם טוב שפעל הרבה, ועשה הרבה טוב, על פי דרכו. אבל בנקודה הזו, כשאדם מגיע לליצנות, זה כבר סיפור. צריך מאוד מאוד להיזהר. לא לחסם. לא לחסם את הגאווה באמצעות הליצנות. כי זה סגסוגת כזו, שהפלדה שמוציאים, פלדת הגאווה שיוצאת מהליצנות, היא פלדה מאוד חזקה. ואי אפשר להמיס אותה אלא באש הדין. כן? באש הדין. צריך מאוד מאוד להיזהר מהדבר הזה, מליצנות. ליצנות זה דבר שיכול להתפתח בדרכים מאוד עדינות. אדם צריך לשים לב מתי הוא מתלוצץ על דברי חברו, כן? הוא צריך לשים לב טוב טוב להערות שלו, האם זה הערות ציניות או רציניות, איזה מין הערות הוא מוציא מפיו, את החד וחלק שלו, את ההומור שלו, את הצחוקים שלו. מאוד יכול להיות שהצחוק הזה הוא בבחינת דוחה אלף תוכחות. ומי יודע איזה חורבן נגרם אחרי הערות ציניות לפעמים, הערות ציניות על הזולת, פתאום אתה מוצא שאחרי שאמרת עליו, אפילו באפם הרגו איש, אפילו הכמעט אף, ככה, אתה כבר עושה את הזולת אפר ואפר. קשה לך להשיב את כבודו בעיניך. קשה לך להשיב את כבודו בעיניך. אני אומר לך, אני מכיר את זה. ממש מכיר את זה מעצמי. זה לא יאומן עד כמה ליצנות הזה יכולה להופיע באופן סמוי. כן? לא יאומן. התפלט. עד כמה צריך להיזהר מהסגנון של הצחוק הזה? כמה צריך להיזהר? כל ליצנות האסירה. כל ליצנות היא אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרה. אז צריך מאוד להשתדל לא להגיע לזה. מאוד מאוד להיזהר. גם אם נפלנו בגאווה, וגם אם הדמיון מגבה אותה, אבל ליצנות לא להגיע. ליצנות לא להגיע. כן? להשאיר את הפצע הזה באופן שאפשר לרפא אותו. אפשר לחבוש אותו עדיין. ליצנות, לפעמים זה קטיעה. שאין לרחם. כן.
השאלה,
אם
דוגמה אותו
בהפתעה...
אתה יודע,
אני יכול להם שכל נמורה.
אם אותו בהפתעה יודע, במודע, אולי הוא סתת מודע, שהוא... יש סיכוי שהוא נחשב רשע ו...
לא לא למרבה הפלא גם הגאוותן הזה אחרי שהוא אתה יודע למה זה דומה אני רוצה להגיד לך פעם היה לי קשר עם מישהו שאמר על עצמו, אני כופר. אמרתי לו, אתה עוד תתפלל לראות שאתה טיפול ישר בידיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יזכיר לך הרבה מעשים טובים שעשית, והוא ייתן לך חתיכת גן עדן, על אפך ועל חמתך. אז הוא קצת צחק. זאת אומרת, צריך לדעת שכל אדם בישראל, גם גאוותן יותר גדול, אחרי הפטירה, יש מה שנקרא טהרה. גם אחרי שאדם, הוא חס שלום נפטר בתאונת דרכים, נורא והיום, תאונה קשה, מטהרים את הגופה. מנקים, מכניסים איפה שצריך, משלימים איפה שצריך, עושים מה שצריך. זה משל. אחרי שאדם נפטר מן העולם הזה, עושים לו טהרה בעולם. מיישרים, פשטים את האיברים, מחזירים את העצמות למקומם. זה תהליך. זה לא פשוט. אנחנו נתעורר בידיו של הקדוש ברוך הוא. רק אמרנו שהגאוותן חווה את הכליה ואת החידלון, כן? כאשר הוא נמצא בחיים ההכרתיים. בחיים ההכרתיים זה באמת נחווה כחוויה של חידלון וחרדת מוות קשה מאוד. הספרתי לכם פעם שהייתי נער צעיר, ואני תולה את האירוע הזה, את האירוע המאוד מאוד משמעותי הזה בחיים הפרטיים שלי. אני תולה חלק מן התשובה באירוע הזה. למרות שאין לי אפשרות מדעית להוכיח את זה, בפרט שהתשובה שלי, כן, התחילה כמה שנים לאחר האירועים האלו, האירוע הזה. אבל האירוע הזה הוא היה אירוע מקונן בחשיבה הפנימית שלי על משמעות החיים, על חיים ומוות בכלל. סיפרתי זה כבר כמה פעמים, כי מדומני פה, אם לא כאן, מקומות אחרים, אבל תמיד הסיפור הזה חביב עליי, בגלל המסר, בגלל ההשפעה הגדולה שיש לו עליי. זה קרה פתאום באמצע החיים בלי הודעה מוקדמת. פתאום באמצע החיים. ולכאורה, באמצע החיים היפים, גיל הטיפש עשרה, 16, 17, ובלי הודעה מוקדמת פתאום, אנחנו לא יודעים איך הדברים האלה קורים. פתאום מצליח איזה מטאור לחדור לכדור הארץ. תראו לעצמכם שפתאום מטאור עובר את, כן, את קליפת, כן, את קליפת, כן, איפה שנכנס מהחלל החיצון לתוך האטמוספירה. נכנס פנימה, לא מתפרק, נכנס פנימה, נופל. לפעמים יש איזה מין חדירות של מחשבות, שבדרך כלל, הקליפה שלנו היא אטומה להם. יש הרבה מחשבות שקליפתנו היא אטומה להם. אם המחשבות האלה היו מסתובבות חופשי בתוך ראשנו, לא יכולים לחיות אפילו דקה אחת. אפילו דקה אחת. יש מחשבות שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו.
מעצמנו.
ואפילו אחרי שאני אגיד לכם מחשבה אחת כזו, אני יודע שאני לא אקלקל לכם, כי לא תצליחו להחדיר אותה. והקדוש ברוך הוא בכוח השכחה הנפלא, כן, שהוא נתן לנו, ישכיח מכם את השאלה הזו. וזה לא צחוק. לחשוב על ריבונו של עולם. מי עשה אותו? אני רק אומר את השאלה הזו ולא נכנס אליה בכלל. אנחנו חסינים בפני השאלה. אבל צריך לדעת שיש אנשים שהם לא חסינים בפני השאלה הזו. וזה יסוד הכפירה. אוקיי, שאלות של רבי נחמן, היכל התמורות, השאלות שאין עליהן תשובה. מי שהשאלה הזו נשאלת אצלו בממשות, הוא יכול ליפול מכל המדרגות. וזה לא, זה אחד. יש עוד הרבה שאלות מהסוג הזה. ודאי חשבתם על זה פעם, מדי פעם. אבל אנחנו חסינים בפני השאלות האלו. השאלות האלו לא מצליחות. ברגע שהן מנסות לחדור פנימה, הן מתפרקות. אנחנו מרגישים שאין להן קיום בתוכנו. ברוך השם! ויש הרבה שאלות מן הסוג הזה. ואני, בגיל 16, חדרה לי מחשבה. באופן לא הגיוני לחלוטין, מיוחד בגיל הזה, שהוא גיל של מאוד שובבות, ונדמה לאדם שהוא חי לנצח, כמו שאומרים חז"ל. כן? המון פעילות. כל העולם לפניי. החיים בתחילתם. מי בכלל חושב על המוות? אדם מת, זה היה בחינתנו, לא יודע, מישהו היה נפטר, לא היינו בכלל מבינים מה זה להיפטר. מה זה למות? מה? אנחנו חיים. והנה, מה עשה לי ריבונו של עולם? אי אפשר להבין את זה אחרת. פשוט הכניס למטאור לתוך המוח. מחשבת המוות. תדעו לכם, מחשבת המוות זה מחשבה גם כן מהסוג הזה. זה מטאורים שמתפרקים, ברגע שמנסים להיכנס לקליפת המוח, מתפרקים. וזה חדר פנימה. והתיישב לי על קליפת כדור הארץ, כן? פשוט התיישב. ועם כל העוצמה שלנו. אז מחשבת המוות הצטיירה בעיניי, באופן נורא מוזר, בדמיון. זה נקלט בדמיון. המחשבה הזו חדרה פנימה, נקלטה בתוך הדמיון, והדמיון התחיל ללוש אותה. כן? ביכולות המופלאות של הדמיון. כן? התחיל ללוש אותה. ואז אני רואה, כן? זאת אומרת, זה כבר נעלם הדבר הזה. זה לא קיים, זה לא קיים בכלל בעוצמה הזו. אבל מה ראיתי אז? קשה לי, אני מדבר על זה, עכשיו מילים, זה תחושות. אבל החיים מצוירים כמו איזה נקודה לבנה קטנה, ככה הייתי רואה את זה בדמיון, ואני מתקרב למוות, ואז אני נכנס לאין סוף של היעדר וחושך, בלי סוף. איפה אני אהיה? מה זה? אחרי החיים? איך אני יכול לתאר את עצמי במצב שהוא לא כפי שהוא מוכר? נתקפתי כזה פחד, זה היה קורה לי בדרך כלל, ככה בדמדומים, אחרי השקיעה קצת, לפני צאת הכוכבים, הייתי בדרך לחדר אוכל, שהייתי הולך לשביל, לבדי שמה, כן? כבר הדליקו את המנרות, החושך הזה, שעת ערב, לא יודע, הסיטואציה הנפשית, הפיזית, החיצונית, פתאום, טרח, נקודת חיים קטנה, אין סוף של הידר שיופיע ודאי עוד כמה עשרות שנים, לאן אני הולך? נתקפתי בפחד. הרגשה פנימית של פחד וזהה, התחלתי לרוץ לחדר האוכל, לראות אנשים, להתחבר לאנשים שחיים כאן ועכשיו. בשמחתי הייתי מוצא שם בדרך כלל תמיד החברים שלי כבר מוכנים על השולחן, היינו מתיישבים 8 סביב שולחן אחד, והתפקיד שלי היה להכין סלט. אני הייתי חותך סלט במהירות בלתי רגילה, כן? ככה עושה איזה כזו פיילה של סלט, 8 אנשים, כולם חכים, הסלט שלי ככה, כן? כל חצת סלחת, כבר התחיל לחלק, ואנשים מתחילים לאכול. זה היה התפקיד שלי במשך חודשים, אולי אפילו שנים. ככה הייתי עושה. ושוכח את הכל. שוכח את הכל. כאילו הקדוש ברוך הוא לקח ממני את המחשבה, הוציא אותה, הספיק, רק כך, 5 דקות. פחות מ5 דקות. המרחק מהחדר שלי עד לחדר אוכל היה כ-200 מטר. הייתי פשוט רץ לחדר אוכל. 5 דקות, גג. עד שהייתי מתיישב, עד שהייתי רואה את האורות של הפלורוסן ואת העמולה של האנשים, שוכח מהכל. אחרי זה כבר הכל היה בסדר, אפילו בשינה זה לא פקד אותי, פשוט נעלם. פשוט נעלם. וכך זה היה במשך שבועות, על גבי שבועות. הדבר הזה חלחל. ומגיל הטיפש 10, כן, האירוע הזה התחיל להכניס אותי לתוך מציאות של גיל הטיפש 10. התחלתי לטפס פתאום במחשבה להזמין, זה לא היה מודע, אני חייב לומר, רק בגיל 25 הגעתי לפה, למקום הזה. חלפו כמה וכמה שנים מאז. אבל הסתכלתי על החיים מבט אחר מאז. מבט יותר רציני. מחפש נקודת אחיזה יותר משמעותית. מסתכל על דברים חולפים בצורה קצת עוד קשר מזדמן. כזה, לא יכולתי להפיק תועלת ותענוג מהדברים החולפים. זה היה איזה מין הרגשה כזה הרגשת אכזבה וריקנות. ריק. בעוד שאנשים היו מתענגים. והוא מצים את הענוגות החיים באיזה מין עונג כזה, ויוצאים כל מיני דירוגים של מי מצליח יותר. הסתכלתי על כל זה כמו זקן בן 100. זה היה מדהים. פשוט פלא עצום. אני מאמין שזה יסוד, שעל גבר אחרי זה צמחה החשיבה יותר פנימית. החיפוש והגישוש לעבר מקורות הנצח. אני מאמין. אני חושב שזה לא בדיוני, זה לא מופרך, בהחלט הגיוני, בהחלט הגיוני, זה רעיון יפה. אז לא יודע אם כל אחד זוכר לדבר כזה. למה הקדוש ברוך הוא דווקא תקע לי את המחשבה הזו? רצה להפריש אותי כבר מכל... רצה פשוט לשמור עליי. פשוט, זה שמירה. זה חסד אל כל היום. זה פילה פלאים מה שיש שם. בצד שני, הוא לא יסיר אותי יותר מדי. כולה 5 דקות. 5 דקות ביום, במשך כמה חודשים. מספיק. אני אטפל בך המתוק שלי. אני רוצה שאתה תגיע למקום אחר. אתה לא תמשיך פה. אני רוצה אותך במקום אחר. אני רוצה אותך, מכון מאיר, הרב קוק. אני רוצה אותך פה. אני רוצה שתשב פה עכשיו ותדבר דברי תורה לפני אנשים. אני אביא אותך לשם. הבחירה תהיה בידך. אתה תוכל לבחור. כמובן. ואני אכין לך את היסודות לבחירה חופשית יותר קולחת, יותר זורמת. כמעט ולא תהיה לך אפשרות אחרת. אלא לבחור בזה. וזו הייתה המציאות. אין אפשרות אחרת. לכל מקום שאתה הולך, יש על זה הרבה סיפורים, איך הוא ניווט אותי בכל מיני מקומות, במקומות שהבחירה החופשית שלי ניסתה להתעלם מהחזיון המופלא הזה. ניסתה להתעלם מזה, לחפש כל מיני כיוונים של חיפוש אלטרנטיבות, כן? בעולם הקלה, בעולם הרימתי. ריבונו של עולם, במתן בסתר, באיזה מין, בנסתרות הנפלאה שלו. תהליכים מופלאים, שאי אפשר להבין אותם אחרת, אלא, כן? באופן הזה, הוא רוצה אותך קרוב, הוא רוצה אותך בפנים. זה לא נפלא. כן, אני רוצה לשאול שאלה? אז בואו נראה הלאה. כל כוונתו על עצמו, זה אמרנו על עצמו. ותוך שזה עצמו, זה גם קלה. נו, וקלה זה כבר מגיע לרימה. והמקשת גופו, הוא קרוב לזימה. והמקשת גופו הוא קרוב לזימה. כי יתראה לפני נשים, לישא חן בעיניהם, ומתוך כך יתקרב אצלם, ויבוא לידי שחוק וקלות ראש. הנה, המראה, כן? המראה, מראה. הכבשים נמצאות במראה. המראה של הגאוותן, הם אותם המקומות, אותם המחוזות ששם הוא קרוב לרווח ורחוק מהפסד. כלומר, מה הם... המרבצים הגדולים של תשומת הלב. איפה אני יכול לזכות לתשומת לב יותר בקלות? יש פעמים שבלי לשים לב, כשאנחנו נמצאים בפאזה של בקשת כבוד, אנחנו עושים את הרושם בעיני מי שיותר מתפתה בקלות להישאב. או לחשוב שאנחנו ראויים, שאנחנו שווים. נחפש את נקודות התורפה. נחפש את אותם אובייקטים שמתפתים ביתר קלות לרושם החיצוני שאנחנו מקרימים. לא כדאי לעשות רושם עם הידיעות שלי על תלמיד חכם. אז אני אעשה רושם. אלה תלמידים. כאן אני יכול לקבל הרבה, מה, אם אני הייתי מציע את הידיעות שלי בפני הרב הגדול, אני יודע, פלוני אלמוני, אני מתבייש לדבר לי את זה. אבל פה יש לי ברוך השם מרחב גדול. שומעים את הדיבורים, ברוך השם. עכשיו אני לא, אני אומר את זה קצת בצורה בוטה כמובן. אבל צריך לדעת, הרעיון הזה שאני אומר כאן, המודל הזה, שלחפש את המקום שבו אנחנו מתכבדים יותר, הוא מודל אנושי ידוע. הוא מודל אנושי ידוע. זוכר, פעם הייתה בעלת תשובה. הייתה בעלת תשובה. ופה אצלנו, במדרשה של הבנות, לפני הרבה שנים, בעלת תשובה. הייתה בהחלט בחורה, באמת, בלי שום ספק, בחורה מאוד מרשימה באישיותה, בכל דבר ודבר. והיא בחילוניותה, הייתה בחורה מאוד מבוקשת. איזה מבילים אחרות. כל מה שאתה צריכה לעשות זה רק להסתובב חופשי. וזהו. לא צריך לנקוף אצבע אפילו. זהו. פשוט כך זה היה. היא חזרה בתשובה, אבל רבותיי. היא חזרה בתשובה. הבחורה הזו למדה במשך כמעט, למדה מדרשה השנה, אחר מכן עוד חצי שנה. והגיעה עונת השידוכים שלה. עכשיו, היא חשבה שהיא תוכל לזכות בכל מי שהיא רוצה בתוך העולם הדתי. מצחיק. אז היא יצאה להיכרות ראשונה. היא נורא רצתה את הבחור, אבל הבחור לא רצה אותה. והיא שאלה אותנו, איך זה יכול להיות? זה הבחור הראשון שאומר לי בחיי לא. איך יכול להיות דבר כזה? אמרתי לה, זה שוק אחר. פה כדי לעשות רושם, את צריכה כלים אחרים. כאן זה לא עובד על פי זה. זה משהו אחר. אה, הבנתי, הבנתי. הבנתי. זה ידהים אותה. היא רגילה למרחב, למגרש, ששם כולם אוכלים לכפיים. הטיפשות, חוסר ההתבוננות הפנימית, מה זה טוב החיים. ואולי גם באמת ההרגשה ששרה כל הבחורה הזו מקפלת בתוכה גם עוצמות נפש אמיתיות, אלא שנוצלו באותו הזמן לדברים אחרים. אנשים העניקו לה את מלוא המעמד. מעמד שאין לה עוררין. העולם היה בתוך כף היד שלה, כפשוטו. היא הגיעה לפה. ריבונו של עולם זימן לה ניסיון מדהים. איזה ניסיון! איזה תובנות היא יכולה לזכות מהניסיון הזה? תביני לאיזה עולם מושגים נכנסת, פה זה לא עובד. עכשיו שימו לב מה עושה הגאוותן. הגאוותן מחפש את היסוד הנפעל. איפה אני יכול להרשים עם צדדים חיצוניים של יופי, אסתטיקה? איפה נקודת התורפה של התרשמות היתר מחיצוניות? אנחנו יודעים. והנה, כל הרחוב מלא בקסטנייטות של עקבים, ובריחות בסמים, אחורה וקדימה, למעלה ולמטה. אנשים, מיוחד נשים שאינן נשים שחיות בטהרה ובצניעות, הן ממלות את העולם. הן ממלות את העולם בתפיסה חיצונית. כן. מה עושה הגבר הגאוותן? הוא לובש בגדים נעים, והוא הולך לחברת אנשים.
צמוד.
הוא הולך לחברת אנשים. לא ילבש איש כלי אישה. תראו מה שכתוב כאן. זה פשוט לא יאמן, הפסיכולוגיה הזו. והמקשט גופו הוא קרוב לזימה, כי יתראה לפני נשים לסחן בעיניהם. זאת אומרת, שימו לב. הוא מקשט גופו בעצם בשביל מה? כדי להתגרד ולקבל כבוד. הוא מחפש את הגורם הנשי הנפעל, הנפעל שמתפתה בקלות ליופי, וכל זה כדי לקבל כבוד אגב, שימו לב, אל תחשדו בו. הוא לא הולך אצל אנשים בשביל דבר אחר, בשום אופן לא. הוא הולך כדי לקבל כבוד. אבל מה קורה? הוא הולך לשם כדי לסחן בעיניהם, ומתוך כך יתקרב אצלן, ויבוא לידי שחוק וקלות ראש. זה מתחיל. יתראה לפני נשים, הביטוי יתראה. זה הביטוי הראשון. יתקרב ושחוק וקלות ראש. שלושה שלבים יש פה. מהי ההתראות? אני מציע את עצמי למחירה, זה נקרא להתראות. ותצא דינה לראות לבנות הארץ. קודם כל יוצאים לראות. ויער אותה, את יוצאת לראות, יראו אותך. יש כבר, כן? יש זיקה. ותצא לראות, ויער אותה שכן לחמור, ואז ההתקרבות. ההתקרבות עד ההתמזגות השלילית. זה שלושת המושגים שיש פה. זה מתחיל מהתראות, אני מציע את עצמי למחירה, אבל הקליניאטורה היא קליניאטורה פוטנציאלית. מתוך כך התקרב אצלם, הוא מקבל רמיזה להתקרב. הפרח והדבורה מגלים עניין וזה בזה. הצבעים של הפרח נועדו כדי למשוך את הדבורים. לפעמים יש אפילו בפרחים, יש כל מיני ציורים על גבי הפרח, ציורים של דבורה כאילו... יש כל מיני פטנטים, כן? לפרחים למשוך את הדבורים. כן? הדבורה נמשכת, עושה את מה שעושה, וממשיכים. זה מתחיל בהתראות, שמבוססת על אינטואיציה פסיכולוגית גדולה מאוד של הגאוותן, שהוא יודע איפה לחפש את הכבוד, לסחן, ומתוך כך התקרב אצלן. יש את הרמיזה באצבע, יש את החיוך, יש את דבת השחוק, יש את הרמיזה שהדלת פתוחה, אתה יכול להתקרב. התקרב אצלם. עכשיו שימו לב, פה כבר זה עובר למימד אחר. הוא בא לקבל כבוד, איך אומרים? בא לחפש אתונות ומצא? זימה. זה במשפט מושאל, כן, מאותו משפט ידוע, פסוק, כן, דברי חז"ל ידועים. בא לחפש אתונות ומצא מלוכה, כך נאמר אצל שאול, כן, שבסופו של דבר הוא הומלך באותו חיפוש אתונות. פה הוא בא לחפש כבוד ומצא זימה. אתם זוכרים את הקשר שיש בין גאווה לבין עריות? כל הבא, כל המתגאה, כאילו הוא בא על כל העריות. פה אנחנו רואים את הקשר הפנימי בין הגאווה לבין העריות. אף שזה נראה קשר כביכול טכני, הוא סך הכל בא בשביל לקבל קצת כבוד, אבל זה לא נכון. הגאווה לקחה בחשבון שני דברים. הגאווה לקחה בחשבון גם את הכבוד, אבל יותר מזה, אתם זוכרים מה אמרנו לגאווה? שהגאווה זה המצב הפרטי ביותר? שאתה פרטי, אתה קרוב לעריות. העונג המיני, התאווני של העריות, הוא קשור במישרים בטבורה של הפרטיות. אין חוויה יותר פרטית מאשר העריות. הנטייה המינית הלא מחושבת, התאוונית המתפרצת. לכן הגאווה והעריות הולכים שלובות זרוע זו בזו. למרות שכביכול אם היינו שואלים את הגאוותן, לשמה הוא הולך לפני אנשים? האמת שפה קצת קשה לחשוב אחרת. כן, אבל לשמה, תשומת לב, אני הולך לקליניאטורה הפוטנציאלית יותר. אבל בעצם כלול במניע שלו באופן שורשי, הציפייה לחוויה של עריות. חוויה של עריות. והוא הולך ומתקרב. הוא מתראה, הוא מתקרב, והוא מתמזג, שחוק וקלות ראש. תכף נראה מה הכוונה. כן.
שני דברים, כבוד הרב, זה באמת הדבר שהעונג הכי גדול בקטע של העריות, באמת אחרי זה לבוא לספר את זה למישהו, לשתף מישהו שהוא, היי, הייתי פה, עשיתי שם, וזה יותר מהמעשה.
זה שוב חוזר לגאווה. כן.
זה שוב חוזר לגאווה, כי זה יותר מהמעשה עצמו.
בסדר. זה שוב חוזר לגאווה, כן.
ושאלה, כמה הוא מתראה, התקרב, ומזה יבוא לידי שחוק וקלות ראש. ומה קורה בשוק השני, כמו שאמרת, בשוק הדתי, הטהור, גם אתה יוצא, גם אתה מתקרב, גם אתה מתקרב, נכון, דבר על משהו אחר, אבל מה היית אומר במקום מתקרב
ומתקרב? אתה אומר, זאת אומרת, איך התהליך של הקורבן נעשה בקדושה?
כן. מה החליף את התקרב ומתקרב?
אז תגיד את זה.
התקרב ומתקרב מביא אותי לידי סוף את הראש, אז מה היה אומר?
רגע, לא מבין. לא.
אם יש לו שלושה תהליכים...
לא, המניע הוא העיקר פה. מה הכוונה שלך בהתראות? מה זאת אומרת?
אוקיי.
פה המניע הוא גאווה.
המניע שלי, עכשיו המניע שלי הוא לדבר של תארה.
דבר של תארה, מתוך ענווה. אדם הוא בעל ענווה, הוא רוצה להתחתן עם אישה כדי לעשות רצון בוראו. מה? 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 בסדר, לא אומר שיתראה איזה דבר רע. לא, אבל פה יתראה הכוונה מציג את עצמו לרעבה, זה הכוונה יתראה. זה ביטוי, זה ביטוי של רעבתנות, זה הכוונה. שם הוא לא יתראה.
כן?
אל תלך בגן סאקר בלילה, למה תראה שם את כל הזוגות. כן? הולכים, אתה יודע, הם נפגשים. המניע הוא שונה, ודאי וודאי, שהמפגש הוא שונה, ודאי וודאי, ש... כן, ודאי. בסדר, זה סוגיה. אבל אין לך ספק שזה אמור להיות אחרת, נכון?
לא, ברור.
כן, ודאי, ודאי.
אין משום שאלה אחרת. מה אתה
מול
בצד
הזה
שאדם הולך
לגבי
הרע ולא
לגבי הטוב?
זה...
כן, אז
פה... הורים שלו, האחים שלו.
כן.
כולם הולכים כיוון טוב, תמיד אני מודד, הולך לצד הרע. ומה הפוך? מה הרע הזה אומר לו שילך אליו, מושך אותו לשם? בבית יש לו את הזמנה של האחים שלו, יש לו את הזמנה של אבא שלו, של אמא שלו, לצד הטוב. אז מה הרע הזה אומר? לך במקרה למצדיקה הולך?
יכול להיות שבאמת, יכול להיות שבאמת דברים ש... קודם כל צריך באמת לראות מה הם אותם הגורמים הטובים שאתה מדבר עליהם. דבר שני, יכול להיות שהוא לא קלט מהם, לא יעבירו לו את ההשפעה בצורה חיובית. זה תלוי מאוד ביחסי כוחות בתוך המשפחה. זה תלוי הרבה דברים. אבל זה מורכב, זה מורכב, זה מורכב.
לא, אם אתם לא יכול, אתם לא מקבל, אז איך מבעות זה ראות היורייה אחת, או חמיש דקות מפגש, זהו, מה שחותו, עזב את הכל.
כנראה שזה כבר כינן בו לפניכם. זה לא התחיל שם ברחוב. זה התחיל הרבה לפני. זה דברים שצריכים באמת להתבונן בהם, כן, איך באמת יוצא שפתאום, כן, כולם, כל המשפחה, כולם אנשים טובים, כן, ילד אחד, צריך לברר את הדברים. זה לא כרגע, אבל זה דבר ששווה לעיין בו ולהתבונן בו. כן, יש עוד מישהו רוצה לשאול שאלה, להגיד משהו? אז בואו נראה הלאה. המקשת גופו הקרוב לזימה כי יתראה לפני אנשים, כן, ניסה חן בני, ומתוך כך יתקרב אצלם, אבל עדיין יש מכשול רציני בפני הזימה. מה המכשול הרציני שיש בפני הזימה? קצת קשה לנו להבין את זה היום. אתם זוכרים מה אומר על מסיעת ישרים? איך הוא אומר שם על מסיעת ישרים? איפה יש פה מסיעת ישרים רגע? כן, נראה לכם משהו שהוא... איפה? תביאו השנייה, אחת. מסיעת ישרים, הוא מדבר שם על המכשול האחרון שעומד בפני הזימה, ואיך מתגברים חלילה על המכשול הזה. קצת קשה לנו להבין את הדבר הזה היום, מה שרוצה להעיר את תשומת הלב כאן שלכם, תראו, הוא מתראה לפני נשים, הוא כבר מקבל איתות חיובי להתקרב לפניהם, ועדיין לא נגמר העסק. עדיין צריך פעולות נוספות. איזה פעולות? שחוק וקלות ראש. למה צריכים שחוק וקלות ראש? כתנאי אחרון, כדי להגיע לגופו של מעשה. למה? למה צריך את הפגזים הארטילריים האלה שנקראים שחוק וקלות ראש? דיברנו שחוק, ליצנות וכן הלאה. למה צריך את זה?
כי הוא החבר רציני
נמנע
מזה?
מה?
כי הוא הרציני וחכם
הוא
נמנע?
לא, הוא כבר גאוותן, הוא כבר מתקשט, הוא כבר מתראה, הוא כבר מתקרב, ועדיין צריך שחוק, עדיין צריך שחוק וקלות ראש. כאילו יש עוד משוחה שלא עברנו אותה בלי השחוק. מה זה אומר? כן, מה זה אומר?
נו. אז קשה לו להתחבר. הוא חייב איזשהו טשטוש בצורה, בדמותם של אותם קלות ראש ושחוק. ואז הוא כן, זה אפשר לו...
אבל הוא כבר התראה והתקרב. אתה אומר צריך עוד.
אבל עדיין לא התחבר. הוא עדיין מובטל.
אני שומע שאתה אומר, שחוק גלות ראש, זאת אומרת, זה איזה מין לעשות, איזה מין אווירה כזו של פן, של טשטוש כזה, כדי, כן? כדי, אתה אומר, זה משמש לו בעצם בשביל ההתקרבות האחרונה, כן? בשביל ההתקרבות האחרונה, בשביל מחיקת ההפרש או ההבדלה לחלוטין. כן, אפשרות אחת, מה, כן? כן, שחוק בקלות ראש. נכון. כן. אז לצורך העניין, שחוק וקלות ראש, כן? קלות ראש, קלות ראש, זה בעצם להוריד את הפרופיל המחשבתי, לעומת כובד ראש. כובד ראש זה מחשבות רציניות. מה יהיה בסופך? דע מאין באת? לאן אתה הולך? זה נקרא, כן, אני כבד, זה כן, כן.
זה בעצם ההשפעות של אלכוהול, שמה שאנחנו רואים היום, ש...
קלות ראש... קלות ראש זה ירידת המתח המחשבתי. שחוק זה יותר שייך, שחוק זה הבאות יותר נפשיות של, של כזה, כזה, ביטויים כאלה נפשיים של, של בדיחה, דברים כאלה. קלות ראש זה יותר נוגע לעולם המחשבתי. אני מפורר ואני מחליש את המתח המחשבתי של המחשבות הרציניות. שחוק זה ביטויים יותר נפשיים. ביטויים נפשיים. כן? יותר נפשיים. זאת אומרת, זה שני דברים. יש פה גם, שחוק זה מעצים את הרגש השלילי, שחוק, וקלות ראש זה מעצים או מחליש את המחשבות הרציניות. ברגע שאני מקבל את הגיבוי, ברגע שאני ממוטט גם את המערך הנפשי הרגשי על ידי השחוק, ואני ממוטט גם את המערך המחשבתי על ידי, כן? על ידי קלות הראש, נפתחה הדרך אל נטיית המחשבות. הנטייה המינית המקולקלת. כלומר, הנטייה המינית, כן, הנטייה המינית, גופה של עבירה, ריבונו של עולם, שמר אותה. זוכרים את מה שאמרנו מקודם על שכבת האוזון, שמגילה עלינו בפני קרניים מזיקות? גם הנטייה המינית היא שמורה. היא שמורה. אמרתי שהיום קצת קשה לנו להבין את הדבר הזה. אבל צריך להבין שאפילו אומות העולם היו גדורות בעריות, עד שבא בלעם והפיל אותם בזימה. כך אומרים לנו חז"ל. צריך להבין שאומות העולם היו גדורות. עד היום יש מקומות שגדורים מעריות. עריות זה לא דבר פשוט, זה הדיוטה התחתונה. דיברנו על הקשר שבין גאווה ועריות. כן? עריות זה הדיוטה, זה שפל המדרגה שהאדם יכול להגיע אליה. לא קל להגיע למקום ההוא. המקום ההוא שמור. המקום ההוא מוגן. יש לנו הגנות טבעיות, והם שתיים. א', כובד ראש, מחשבות שמונעות מאיתנו לעשות המעשה הזה. אם זה אשת איש, אם זה פנויה, יש מחשבות בריאות שלא מאפשרות לנו את זה. ב', רגש. רגש של כבוד כלפי עצמנו, כלפי האישה. רגש של צניעות. שחוק וקלות ראש, מטשטשים את שני אלו. כן? ואז נעשה חור בשכבת האוזון. ואז הקרניים האולטרה סגוליות של הנטייה המינית הפרועה חודר לתוך הנפש. איך אומרים? המאיים נשפחים בתוך הבטן. הזוהמה הזו פשוט נשפחת. זה כבר לא בתוך הצינור שלו, זה כבר לא קלו. זה כבר מתפרץ, זה כבר יוצא. כי חסר לו את ההגנה, את השכבות האלו, שני השכבות של כובד הראש ובריאות הרגש. אין את זה. אפילו הגאוותן, שימו לב. אפילו הגאוותן, שכבר התראה לפני נשים, שכבר התקרב אצלן, עדיין צריך חיזוק. חיזוק גדול, כן? חזק ואמץ, כדי לעשות את העבירה הזו. פשש, כמה צריך להתאמץ.
אבל גם אותו מקום,
המוגן על ידי כובד. כן, זה מצד הנשים. מצד הנטייה הנפשית, המקום הזה הוא שמור, הנטייה הזו, ריבונו של עולם, הצר אותה. ותראה, תראו איזה בעיה שאנחנו פותחים את הנטייה הזו. איך נפתחה הנטייה? איך הבור הזה הוא פתוח ברשות הרבים? כי יחפור איש בור ולא יחסנו, ונפל שם שור חמור הכלים. זאת אומרת, הנטייה הזו נפתחה. זו הבעיה הגדולה. תראו, מדבר על זה עם סייעת ישרים. במידת הזהירות, בביאור מפסידים. כן? בביאור המפסידים. וחכמים זיכרונה לברכה אמרו, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. כי אף על פי שחמורה היא הערווה אצל כל בן דעת, וליבו ירא, שימו לב, דעת ולב, אתם רואים? וליבו ירא מקרוב אליה, כן? ראיתם? דעת ולב. אמרנו כנגד, כן? גם הדעת היא חזקה בעניין, וגם הלב הוא חזק בעניין. אף על פי שחמורה היא הערווה אצל כל בן דעת, וליבו ירא מקרוב אליה, מכוח הציור שכבר נצטייר בשכלו, מאמיתת גודל פשעה ורוב עונשה, הנה השחוק וקלות הראש, ממשיכים אותו מעט מעט, לאט לאט, ומקריבים אותו הלוך וקרב, הנה ההתקרבות שדיברנו, שתהיה היראה שרה, היראה הטבעית, שרה מעליו מעט מעט, מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיע אל האבון עצמו ויעשהו. מקריבים אותו, לא יודע, מקריבים אותו הלוך וקרוב. בכל אופן, שחוק וקלות ראש זה השערים האחרונים לפני גופה של עבירה. כן. כן, אתה שומע משהו?
הרב, אנחנו באמת רואים לגבי מה שאמרת, שאנחנו רואים שזה לא פשוט אצל אומות העולם, שאנחנו רואים שבחברות מסורתיות, שמבחינה שבטית, שיש כבוד למבוגרים, שזה חלק ממיעוט גאווה, שזה כבוד להם. אז גם יותר מקפידים על הרעיון.
נכון, יפה. דוגמה יפהפיה. בחברות מסורתיות, בחברות מסורתיות אנחנו מוצאים ש... כן? יש זהירות עצומה גם מגאווה וגם מעריות.
כן.
יש להם שורש משותף. להכיר בגדול ממני. ממילא אני ענב, וממילא אני לא קשור לחומרנות הזו. נכון. נכון מאוד. נכון, נשמרים סדרים טובים של המיניות, כן, נכון, נכון. אני חושב שאנחנו זוכים לעצור. אז זוכים לעצור. בעזרת השם, בעזרת השם, יש לנו פה פסקה נחמדה, אנחנו נעמיק בה בעזרת השם, הרבה מושגים חשובים.